סותרת את ההיגיון. זה לא שהתורה היא החושים או ההיגיון, אבל התורה לא סותרת את השכל ולא סותרת את החושים. זה כלל גדול. עכשיו אנחנו צריכים להבין, הרי לכאורה נראה לפעמים שהתורה כן סותרת את החושים, והתורה כן סותרת את ההיגיון. אז אנחנו ננסה טיפה להבין את הסוגיה הזאת. כדי להבין את הסוגיה הזאת, נלך למקום אחר. פסקה קצרה מאוד בעין היה. הגמרא, בתחילת עין היה שבת ב', עמוד 9, דף ממתת בגמרא, הגמרא שואלת שאלה, קצת הייתי אומר מוזרה. היום מי שהיה מעלה על דעתו לשאול שאלה כזאת, היה מיד מקבל שפחתל. הגמרא אומרת ככה, יתיב רבי יונתן בן אחינאי ורבי יונתן ברבי אליעזר, וכמי בא אליהו, עד אתנן אבות מלאכות 40 חסר אחת, כנגד מי? זה שיש 39 אבות מלאכה, שהרי אינן כתובות בתורה בצורה מפורשת, מה המקור לזה? כנגד מי? אמר לרבי חנינא בר חמא, כנגד עבודות המשכן. טוב, דעה אחת. אז אם כן 39 אבות מלאכה, שאסורות בשבת, הם כנגד 39 אבות המלאכה, שהיו מותרות לעשות במשכן בשבת. דעה שנייה, שזאת הדעה שמעניינת אותנו, אמר לרבי יונתן ברבי אלעזר, כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה, אם נספור את המילה מלאכה בהטיותיה השונות בתורה, נמצא שיש 40 חסר אחת. יש 39. אז מאיפה אני יודע שיש 39 אבות מלאכה שאסורות בשבת? פירוש ראשון, דעה ראשונה מ-39 המלאכות שהיו מותרות לעשות בשבת במשכן. פירוש שני, המילה מלאכה בהטיותיה השונות מופיעה 39 פעמים בתורה, מכאן למדנו שיש 39 אבות מלאכה. וכאן אנחנו עומדים לנקודה. שואלת הגמרא שאלה מזעזעת. באי רב יוסף. כנראה שזה לא מקרה שזה רב יוסף שאלת הקושיה הזאת. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. ממניין ההוא או לא? על מה מדובר? יוסף, הצדיק, שהגיע לביתו של פוטיפר, והוא בא לעשות את מלאכתו של פוטיפר. שואל רב יוסף, רגע, המלאכתו הזה, זה מלאכה, במובן, הייתי אומר, של הפעולה, של העיסוק, או זאת מלאכה במובן שבא לשמש עם אשתו של פוטיפר? יוסף הצדיק. אז מה בעצם השאלה? איך אני שופט את המלאכה הזה? כלומר, רבי יוסף מעלה ספק. האם המלאכה הזה הוא מלאכה ככל המלאכות, פעולה? או מלאכתו במובן שבא לשכב עם אשת איש? אשת פוטיפר. מה היו עונים על... איך היו מגיבים לקושייתו של רבי יוסף היום בבית המדרש? מכל המדרגות. רבי יוסף, ככה שואל. באי רבי יוסף, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניינה הוא או לא? כלומר, רבי יוסף מעלה כאב האמינה שאולי זה לא ממניינה, כי המלאכתו פה זה נשכב עם אשת פוטיפר. התשובה של הגמרא היא יותר מפתיעה. מה הייתה צריכה להיות התשובה של הגמרא? תתבייש לך רבי יוסף. אתה מעלה שזה לא מלאכתו? זה מלאכתו לעשות פעולה, זה לא לשכב עם אשת איש. אמר לאביי, אתה יודע מה? יש לך קושייה טובה. מה פתרון הקושייה הזאת? ולתי ספר תורה ולמנה. בוא נביא ספר תורה ונספור. אם נגלה 39 בלי זה, כלומר 38 בלי זה, אז הצלנו את יוסף הצדיק. יוסף הוא צדיק. אבל אם נגלה שיש 39 בלי זה, אז כנראה שכאן מדובר על מלאכה אחרת, על לשכב עם אשת איש. אז אומר הבעיה, בוא נביא ספר תורה ונספור. א', הקושייה הזאת לא היינו מצפים לה. ב', התשובה הזאת של הבעיה ודאי לא היינו מצפים לה. כאילו יש כאן איזו לגיטימציה להווה אמינה כנגד את יוסף הצדיק. חוץ מזה, מה אתה עונה? תביא ספר תורה ונספור. מה זאת התשובה הטכנית הזאת? התשובה המוחשית הזאת? תענה תשובה אמונית, רוחנית. ודאי שזה מלאכה ממש. כאילו היה לדעת שיוסף הצדיק ישכב עם אשת פוטיפר. אומרת הגמרא באמת אינה חינם, מי לא אמר רבא בר בחנה? אמר רבי יוחנן, לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום. לא זזו מהמקום הזה עד שהביאו ספר תורה, ספרו את מלאכתו, והגמרא אחר כך אומרת, איזה מסקנה הגיעו, נעזוב את זה כרגע, לא הסוגיה שלנו. כלומר, אנחנו רואים כאן דבר מאוד מעניין. שכשיש ספק, אפשר לפתור אותו, תכף נראה את הפירוש של רבניה, אפשר לפתור אותו בדרכים שונות, הפתרון שהגמרא מציעה, הוא הפתרון הטכני. הייתי אומר, הפתרון הכי פחות צפוי. היינו מצווים שיהיה כאן איזה פתרון רוחני, איזה פתרון הלכתי, לא, פתרון טכני. אומר הרב, אין היה שבת בית, עמוד 9, פסקה ז', כדאי מאוד לראות את זה אחר כך. שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק. כשיש לאדם ספק, כשיש לעם ספק, או לאדם באופן אישי ספק, הוא יכול להתיר את הספק באחת משלוש אפשרויות. הקבלה, המחקר והניסיון. כלומר, אם נצייר את היחס, המעטפת החיצונית ביותר. יש לאדם סימן שאלה. איך הוא פותר את סימן השאלה הזו? אפשרות אחת, לך אל הניסיון. הניסיון במילים אחרות היינו אומרים, לך למציאות. במילים אחרות היינו אומרים, יתחבר אלינו, לך אל החושים, החושים שלך יקלטו את המציאות, לפי מה שהחושים שלך יקלטו, זה האמת. למשל כאן, הספק נפטר על ידי הניסיון, הלכנו למציאות, ספרנו כמה מלאכה בתורה, פתרנו את הספק. אז דרך אחת לפתור ספקות, זה מה, איך החושים שלי נפגשים עם הספק. נגיד זה בשפה מאוד פשוטה. דרך אחת להתמודד עם הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה כבר עשרות שנים, עם אומות העולם הקמים עלינו לחלוטנו, ובפרט עם הערבים היושבים בארצנו, זה פשוט לפתוח את העיניים וקצת את האוזניים, ולראות מה, איזה חוויות אנחנו חווים איתם בעשרות השנים האלה. פשוט מאוד. כל אדם בר דעת, כשהוא קולט מה קורה פה, באופן חושי לגמרי, ממש חושי לחלוטין, היה מגיע למסקנה ברורה כיצד להתמודד עם דבר כזה. תכף נראה למה, רגע, בשביל זה פתחנו עיניה, תכף נראה למה. אז אם כן, האפשרות הראשונה לפתור ספק, תדעו לה, אנחנו נוגעים היום בסוגיה מתוקה נדבש ועמוקה וחשובה מאוד. אז קודם כל, האפשרות הראשונה, חושים. בואו נראה מה העיניים שלי רואות. העיניים שלי רואות, ערבים, חלק לא קטן מהם, שרוצה בהשמדתה של מדינת ישראל, חלק מהם פה, מנסה לעשות את זה בפועל, למרות שמבחן התוצאה לא מצליח, מבחן הכוונה, זה מה שהוא מתכוון. הדרך להתמודדים, זה פשוטה. מלחמה, הקם לא הורגך, השכם לא הורגו, נגמר. פשוט מאוד. יש שדה מוקשים שמסכן אותך, תסלק את שדה המוקשים, ותסלק את אלה ששמו את המוקשים, שלא יעשו שדה אחר, שתסלק את השדה הראשון. פשוט מאוד, זה לא היגיון, זה חושים, זה מפגש חושי. בסדר. האפשרות השנייה לפתור את הספק היא השכל. כלומר, בוא נלך להיגיון, לרציונל, נבדוק את שיקולי הדעת, נשקול כל אחד מהסברות, ונגיע למסקנה, הגיונית. דרך שנייה לפתור ספק זה ההיגיון. לזה הרב קורא מחקר. דרך שלישית לפתור את הספק קורא להרב קבלה. הייתי אומר את זה אולי במילים אחרות, מסורת או תורה. בואו נראה מה התורה אומרת. עכשיו בואו רגע ננסה לחזור לקושייה עם יוסף. את הספק של רב יוסף היינו יכולים לפתור באחת משלושת האפשרות האלה. באי רב יוסף, מלאכתו של יוסף זה מלאכה ממש או אשת איש? תשובה רוחלית. תתבייש לך, יוסף הצדיק, בצדיקותו מתחילה ועד סוף. תשובה הגיונית. תגיד, נראה לך שיוסף הצדיק שהעבד במצרים מסתבך עם בעל הבית שנותן לו חיים ומפרנס אותו? אתה מעיל דעך? זה לא הגיוני. שיוסף הצדיק הסתבך והגיע לכלא בעקבות הסתבכות הזאת. הוא היה מוותר על החיים הפיזיים שלו כדי להגיע למצב של משכב עם אשת איש. לא הגיוני להגיד שתמורת, חס ושלום, כן, הנאה חד פעמית, יוסף הצדיק סיכן את החיים שלו. זה לא קשור לתורה. זה קשור להיגיון. אפשרות שלישית, שזה מה שנה הבאה, בוא נפתח ספר תורה, נראה כמה מלאכה כתוב בתורה. עכשיו, מה הדבר המפתיע פה? שאנחנו היום מצפים שהבאי יענה עוד תשובה שבאה מהמסורת, מהתורה. תשובה רוחנית כזאת. עוד תשובה שבאה מההיגיון. אבל זה לא מה שהבאי אומר. זה לא מה שהגמרא אומר. השאלה היא למה. וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה. אז אומר הרב, שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק. הקבלה, זה המעגל היותר פנימי. המחקר, זה המעגל היותר חיצוני. הניסיון, המציאות, זה המעגל החיצוני ביותר. אומר הרב, במקום שהניסיון לא יוכל לברר לנו את שאלתנו. אם הקדוש ברוך הוא ברא באדם, נשמה, שכל, חושים, זה אומר ששלושת הממדים האלה באדם צריכים להתמודד עם הספקות שלו בחיים. ואם הקדוש ברוך הוא ברא את שלושת הממדים האלה בצורה הזאת, ואסור לשכוח רגע אולי עוד נקודה אחת, שהמציאות היא עומדת פה בחוץ, כלומר זה בעצם המציאות, החיים, ההוויה, כן, כל מה שעובד, אז המפגש הראשון עם המציאות הוא החושים. זה המפגש הראשון. כדי להיפגש עם, עם המקום שנקרא כיתת אמונה, קודם כל העיניים נפגשות. אני נפגש עם כיסאות, עם שולחנות, עם קירות, עם רמקול. זה אני נפגש, קודם כל. ב' אני מנסה להבין אם אני נפגש. זה כבר השכל. השכל הוא מפגש יותר פנימי ביחד למציאות. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא באדם שלושה ממדים, חושים, שכל ונשמה, אז זה סברה פשוטה שהקדוש ברוך הוא לא ברא את זה לחינם. וכנראה הקדוש ברוך הוא סומך קצת על החושים הנורמליים שלנו, שנפתור ספקות דרך החושים. הוא סומך עלינו. דרך אגב, אני לא רוצה להתפזר יתר על המידה, אבל שלושת הממדים האלה, הם נפסקו להלכה. הזכרנו דפה. למשל, לגבי נישואין, איך אדם מחליט עם מי הוא מתחתן? שלושה ממדים. הממד הגופני קודם כל, החיצוני, החושי, לא יישא אדם אישה עד שיראנה. שמה תתגנה עליו. צריך לראות אותה. כמובן, בממדים ההלכתיים הנכונים. ב' צריך שכלית לבדוק שהם הולכים לאותו כיוון, יש להם אותם שאיפות, באופי, מתאימים ומשלימים. ג' צריך להיות איזה קליק רוחני כזה, רושם נשמתי מעולם הנשמות, איזה מין זיק כזה, זיקה כזאת, שלא נדון מה גובה להוות כאן, בעניין הזה, כי זה לא רגיש, זה משהו הרבה יותר עמוק. אבל זה צריך להיות, ובלי זה אי אפשר להתחתן. כידוע לנו. כל אדם נשוי יודע שמה שהכריע אצלו, שזה זה, זה לא החושים בלבד וגם לא הידיעה. כי אם השופט הדברים לפי החושים וההיגיון, היה יכול להתחתן עם עוד 1,000 בחורות נחמדות אחרות. אז היום הוא התחתן דווקא איתה. מאיפה זה בא? זה כבר שאלה אחרת. זה בא מהרושם... זה לא, זה בא, זה בא... לא, זה בא, כתוב בספרים, שהנשמה של האדם בעולם הנשמות לפני שהוא בא לעולם, היא זכר ונקבה. אדם וחווה מחוברים. כשהוא יורד לעולם, הקדוש ברוך הוא יפריד את הזכר ואת הנקבה. ולכן יש לו איזו זיקה אל הנקבה הזאת. זה נקרא בגמרא,
זיווג ראשון. אני מדבר על הספציפה על הדוגמה הזאת, אני מדבר בכלל על כל על המבנה עצמו.
השלישי, מאיפה הוא בא?
המבנה העצמו של החושים, ומה בין הדבר, איזה חושים, דב מי יכול לראות? מה בין איזה שכל, מי יש לו שכל?
אני יכול לראות.
איפה כל זה במה התורה? לא,
זה בדיוק
החידוש. שאין לו את התורה לעלות סדר, ונלך על החושים, שאין לו את הדברים שהוא לא יכול לברר עכשיו, ולך לפי
ההיגיון. זה מה שהרב אומר לו, בדיוק הפוך מה שאתה אומר, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הפוך, לא ללכת אל התורה במקום שאתה צריך להגיע לשם. זה בדיוק הנקודה. הקדוש ברוך הוא במחאות לא צריך להתאמץ כשאנחנו יכולים לפתור את הבעיות לבד. להתאמץ. אם הקדוש ברוך הוא שם, החושים זה לא בא ממקום שהוא לא הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שם לנו את החושים. והקדוש ברוך הוא מזהה שהם חושים נורמליים, בריאים, מתוקנים, שלא נגועים מאינטרסים. לא ניגועים מסברות כאלה ואחרות שהם
שיגרים. זה לפי מה שאתה אומר, אז מה אני עושה כאן בו את הספר? אני אלך, אני שיגר בעולם שיגר.
רגע, עוד לא גמרנו, שנייה. א', הקושיה שלך היא קושיה חשובה. ב', אנחנו כשנפתור את המערך הביניה, אנחנו ודאי נסכים עם מה שאתה אומר, שהתורה היא המנוע הפנימי של השכל ושל החושים.
זה, אני אומר, לפני זה, אני אומר שהתורה זה הלימוד העיקרי.
רגע, מישהו חולק על מה שאתה אומר?
לא אומר שאתה...
בוא נעשה הסכם, ברוך הבא קודם. ברוך הבא.
סליחה,
אני רוצה אני אעבור לשם, אני אכסה. ברוך הבא. ברוך הבא. בוא, חצי שעה לנדן, עוד 20 דקות, ניתן לך שעה שלך.
אפשר עוד 20 דקות?
לא, אני רוצה שנתקדם, ואז... חבר'ה, סליחה. סליחה, מצוין שעשה. בואו נתקדם רגע. אז אם כן, לא יישא אדם אישה עד שיראנה. קודם כל, זה המעגל הראשון. גם בעניין איזה סיווגים דרך אגב. המראה החיצוני הוא חשוב. אנחנו לא אומרים שזה מה שקובע, אבל גם זה סוג של סינון ראשוני. זה לא אומר שלפני שיוצאים מחפשים תמונה. אבל זה אומר שהנקודה הזאת היא נקודה שהיא נפסקה להלכה. עם כל המשמעות של הדבר הזה. כי לפעמים אדם רואה בשלב השני מה שהוא לא ראה בשלב הראשון, והוא מתעלם מדברים שהוא ראה בשלב הראשון, בשלב השני דברים שהוא ראה בשלב הראשון, כי זה פחות משמעותי. אבל המראה החיצוני הוא ודאי חשוב. אין בזה ספק, זה נפסק להלכה. לכן לא יישא אדם אישה עד שיראנה, ב' הבירור השכלי, ג' הרושם הנשמתי מעולם הנשמות. כמובן שהכל מתחיל בשורש הדברים, מהראש המנשמתי זה ברור, מהתורה הכל מתחיל. פה עמוד השדרה, פה הר הגעש, פה הלבה, זה ברור. אבל זה מתגלה בפועל דרך הממדים החיצוניים. לכן הבעיה לא ענה לרב יוסף. בוא נראה מה התשובה הרוחנית הקושייה שלך. בוא נראה מה התשובה ההגיונית הקושייה שלך. אלא בוא נבדוק כמה מלאכה כתוב בתורה בלי זה. ולכן אומר הרב, שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק, הקבלה, מחקר וניסיון. במקום שהניסיון לא יוכל לברר לנו את שאלתנו. רק במקום שבו הניסיון, ניסיון החיים, הפגישה עם המציאות דרך החושים שלנו, ובתנאי שהחושים האלה הם חושים ישרים, והם לא מתכחשים למה שהם רואים. הם רואים והם מודים שזה מה שהם רואים. לא מנסים להקים את החושים, אלא החושים שומרים על הישרות שלהם, מתגלים בצורה ישרה. במקום שהניסיון לא יוכל לברר לנו את שאלתנו, כי החושים שלנו קולטים שני דברים, שונים, אולי סותרים, ועד החושים לא יכולים לפתור את הספק. ויש דבר כזה. אז, במקום שניסיון לא יוכל לברר לנו את שאלתנו, יבוא לנו המחקר לעזרה. כלומר, מתי אנחנו פונים אל החקירה? מתי אנחנו פונים אל תירת הספק דרך ההיגיון? רק בשלב כזה, שבו החושים לא נתנו פתרון. אבל אם החושים נתנו פתרון, אני לא צריך להגיע למחקר. עד רב, הרב אומר עוד שורה, שאם אני אפנה למחקר בשלב שבו החושים יכולים לתת פתרון, השכל ההגיוני שלי לא יפסור את הספק ויבלבל אותי ויגרום לי לטעויות ולכישלונות. אני רוצה להגיד את זה בצורה קצת חריפה וקיצונית. אם אותם אלה שיהגו את אוסלו, כרעיון, כעיקרון, לא נפגשו עם השטח, אלא ישבו בחדר ממוזג בתל אביב או בירושלים, לא משנה איפה, וישבו על הדברים ככה, כשיושבים על המפות ומסתכלים, שופטים את הדברים בממד הרציונלי, הקדוש ברוך הוא אומר כרגע, לך תפגוש את האנשים, לך תיסע בכביש, לך תכיר את המציאות. אתה נפגש עם המציאות דרך השכל שלך והמפה, לא תגיע לפתרון נכון. כי אתה דילגת על קריטריון, על ברומטר, כן, על כלי מדידה, אלוקי שהקדוש ברוך הוא שם בך. אני לא רוצה להיות חריף ותקיף, אבל זה, על הלשון אי אפשר לא להגיד את זה. הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר בשנים האחרונות, מאז מגדלי התאומים רואים את זה ממש בחוש כפשוטו, שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו ככה, האנושות דילגה על שלב החוויה, על שלב המפגש עם דרך החושים, על שלב המפגש עם המציאות ועם הניסיון. והיות ובאלף השישי נפתחו מנות החוכמה, נפתח השכל, אז בני אדם התחילו לשפוט המציאות דרך השכל, ובדרך שכחו את המפגש הטבעי עם הדברים. ואז מה קורה? השכל עשה אנשים קרים, השכל עשה אנשים הגיוניים, אבל עשה אנשים פחות חיים. עשה אנשים ששופטים את המציאות מבחוץ ולא חיים אותם מבפנים. זה מה שהשכל עשה. ואז מה צריך לעשות? צריך להפגיש את האנושות עם החוויה. איך נפגיש את האנושות עם החוויה? נגרום לה לחוות חוויות, פשוט. וסליחה על הדוגמה, לא שאנחנו שמחים לאדם של האמריקאים. תמיד האמריקאים שפטו את המצב שבו אנחנו נמצאים מבחוץ, דרך השכל. מה הקדוש ברוך הוא עשה? לצערנו הרב, גם אירופה. התחיל לחוות להם חוויות מעין החוויה שלנו. ואז פתאום מה שלא מבינים דרך הראש, מבינים מצוין דרך הרגליים, דרך החושים. ועובדה שפתאום התגובות הן אחרות לגמרי. להבדיל. מי שהתמודד עם הבעיה הפלסטינית כפי שקוראים לה, הם דווקא התושבים של ישע. ולצערנו הרב, אלה שישבו מחוץ למעגל הזה, זה נראה להם מעבר להרי החושך. ועד השפטו את הדברים, דרך ההיגיון והרציונל. הרציונל אומר, שניים אוחזים בטלית, יחלוקו. זה ההיגיון. כלומר, ההיגיון שיש כאן שני עמים, כביכול שני עמים, שאוחזים בחבל ארץ אחד, הפתרון הוא חלוקת הארץ, זה הגיוני לחלוטין. זה מה שההיגיון היה עונה. ובצדק זה מה שאנשי ההיגיון אומרים, ובצדק. אבל מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא אומר, רגע, אני רוצה שתיפגשו עם הדברים כפי שהם, לא כפי ההיגיון. אז לצערנו הרב, כל מדינת ישראל היא, כולנו חיילים, כולנו חזית, ולצערנו הרב חווינו חוויות קשות בשנים האחרונות. וזה לא נגמר באיזה גבעה של איזה כמה אנשים במחאות תימוניים, אלא זה עובר את כל הציבור הישראלי. לצערנו הרב, אבל עובדה, שהיום הציבור הישראלי כבר הגיע להכרה, ששלום עם הערבים לא יהיה. מקסימום יהיה עם מלחמה. התקדמנו. זה כבר לא מזרח תיכון חדש. זה מזרח תיכון ישן, אלא בוא נעשה עם מלחמה. אי לוחמה, אבל זה לא שלום. ולא שוק פתוח וסחר חופשי. הבני דודים עדיין לא יכולים להפך ל... עוד אין חומוס בדמשק, ואפילו קזינו ביריחו עודן. עודן את זה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, אומר לנו, רגע רבותיי, אתם קפצתם לשלב השכלי. הגעתם למחקר. וההגעה למחקר היא נובעת ממקום עמוק מאוד, מהשגחה אלוקית עמוקה מאוד. שהקדוש ברוך הוא רוצה שהחלק השכלי שבאדם יתפתח. התפתחות המדע, התפתחות הטכנולוגיה וכו'. אבל בדרך שכחתם את החוויה. אני אפילו הייתי הולך עוד טיפה רחוק להבדיל אלפי הבדלות. התופעה של הקרליבכיזם בישיבות. הקרליבך בישיבות. מי שהיה מדבר על זה לפני 10-15 שנה, לא היה עולה על הדעת. שישיבות שלומדות גמרא יום ולילה, בעיון ובבקיאות, ירקדו בלך דודי בשבת. אבל תפילת קבלת שבת וכזה רגש, רגש פנימי. זה מהפכה. מהפכה. מאיפה זה בא? זה בא מפה, אחת הסיבות. זה בא ממקום של התפתחות החוכמה, התפתחות השכל, גם בתורה. עזיבת החוויה, עד כדי אולי הקצנה, ועכשיו החוויה הזאת מתעוררת. ואז אנשים מחפשים להתחבר, בשם ההתחברות, לא הפוליטית, אלא ההתחברות של אדם רוצה להתחבר לעצמו, בשם ההתחברות אפשר עכשיו לוותר חס ושלום מהשכל והתורה, אבל מאיפה זה בא? הרצון להתחבר בא ממקום, כי לא הייתי מחובר. כי הייתי יודע הרבה דברים דרך השכל, אבל זה לא היה אני. זה היה כלי שלי, השכל, לא אני. לא אני הייתי שייך לזה. השכל שלי ידע את זה, אבל זה לא אני הייתי שייך לדבר הזה. אז נחזור רגע לעיניי, אם אפשר עוד כמה דקות. במקום שהניסיון לא יוכל לברר לנו את שאלתנו, אז יבוא לנו המחקר לעזרה, ויפיץ קרני אורו בדרכיו הקרובים והרחוקים, הכל לפי הנושא. ובמקום שגם המחקר יצר לו, במקום שגם השכל ההגיוני לא יכול להכריע, כי יש כאן שיקול דעת כזה ושיקול דעת כזה, ולא יוכל להביאנו עד החוף המובטח, אז תופיע לנו הקבלה, אז יבוא הצד הרוחני, המוסרי האלוקי, ויגיד לנו מה האמת, מה הפתרון. תופיע לנו הקבלה הנאמנה מסוד אלוה על ישרים. להביע לנו חדוות צפונות ופילות חוכמה, וכאן המשפט המרכזי. אבל חלילה לנו להשתמש בכוח צפון, ביות לאל ידינו, לחשוף את מקור ידיעתנו מכוח גלוי. אסור להשתמש בכוח צפון, כשאפשר לפתור את הספק, בכוח גלוי. זה לא שנקודת המוצא היא לא הצפון. נקודת המוצא היא הצפון, זה ברור. נקודת המוצא היא הנשמה, היא התורה, זה ברור. יוסף הצדיק צדיק, זה פשוט, זה סוד נקודת המוצא. אבל במה אנחנו משתמשים? כיצד אנחנו נפגשים? אנחנו משתמשים בכוח הגלוי. קודם כל בחושים. קודם כל מביאים ספר תורה ופשוט סופרים את המלאכה. יש לנו עכשיו ספק, עכשיו נלך למחקר, עכשיו נלך לקבלה. אבל זה לא מתחיל במחקר והקבלה. על כן, לא נשית פנינו למחקר רעיוני, במקום שיש לנו ברור ניסיוני פשוט. לא צריך לפתור את הסכסוך הישראלי-ערבי על ידי ההיגיון, כשהחושים קולטים אם יש לנו עסק. לא צריך לפתור את הסכסוך הישראלי-ערבי בגלל שהתורה אמרה, כשהחושים קולטים אם יש לנו עסק. זה לא שנקודת הוויכוח היא לא מתחילה מהתורה, היא מתחילה מהתורה, זה ברור. אבל אנחנו לא צריכים להגיע לפתרון מהגודל הזה. למרות שמצד האמת זה הגודל, זה האמת, זה סיבת הבעיה. אבל כשאנחנו צריכים לפתור את הספק, גם אם לא נגיע לשם יש לנו את הפתרון. ועד רבה, אם נדלג על זה, לא נגיע לפתרון. אפילו בשם התורה כבר אפשר להגיד שזה טוב להשאיר את עזה בידי האנשים העזי פנים. על כן לא נשית פנינו למחקר רעיוני במקום שיש לנו ברור ניסיוני פשוט. ולמדנו מזה גם כן, כמו שלא צריך לקפוץ על המחקר כשהחושים יכולים לפתור את הספק. שלא נחדל מחקור בכל דבר אשר יד מחקרנו הביאנו שם. כשיש אפשרות לחקור דרך השכל, לא צריך לברוח לקבלה, אלא רוחניות. לא. השכל ניתן לנו, השכל הוא כלי אלוקי, וצריך לפתור ספקות דרך השכל. כי במה, איזה משפט פה, כי במה שיש מקום להגיע בביטחה בכוח אחד, לפי הסקאלה, הסדר הזה, לא ניתן מאדון כל הנשמות שימוש לכוח אחר בעיקרו. לא ניתן. נשתמש בכוח פנימי יותר, לא נמצא את הפתרון הנכון. נגיע לקלקולים ולעיוותים. ויוצא לפי זה, למדנו דבר גדול. שבעצם כל התקופה שבה אנחנו חיים, אם אפשר לומר, לפי הכיוון הזה, היא תקופה שבה הקדוש ברוך הוא מעצים את החוויה. דילגנו על החושים. הגענו אל השכל והטכנולוגיה, מחפשים מיסטיקה. מהם החוויות הרוחניות? מהם זה? מהם החוויות הלאומיות? מהם ההתחברות הפשוטה? סתם, אני שואל את עצמי שאלה עכשיו, שאלת תם, באמת שאלת תם. אנשים שהם בעד התוכנית המדינית הנקראת התנתקות, בעד. שומעים, האוזניים שלהם פתוחות, העיניים שלהם רואות. שומעים ורואים מה קורה במדינה, מה קורה בארץ. רואים בכל רחבי הארץ אנשים עם סרט כתום מוכנים לוותר על שעות עבודה. יום, יומיים, שלושה, פעם, פעמיים, שלושה. ואנחנו רק לפני כל המהלך הגדול. מה אדם נורמלי צריך להגיב כשהוא רואה את האקט הציבורי ואת הסכנות שצפויות לנו, כשכבר חלק מהם כבר אנחנו מתחילים לראות את ההופעה שלהם במציאות? מה אדם שהחושים שלו רואים, שומעים, מריחים, איך הוא צריך להגיב? יכול להיות שהוא כן, אמור להגיב. שווה, אפילו לגישתו, כן, לגישתי ככה הוא יגיד, לגישתי, עדיף להתעקע בעזה במחאות, למרות שאנחנו בכלל לא שם, אז זה לא הנושא. עדיף להתעקע בעזה ולא להגיע למלחמת אחים. ולא להגיע לחס ושלום למצב נורא כזה בעם ישראל. שיהודי מכה יהודי. עדיף, כי זה מה שחושים שלי רואים. אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאוד חווייתית, היא מאוד רגשית. לא רציתי להמשיך את המשפט שאתה אמרת, כי זה מה שהעורך דין אומר. זה קו ההגנה. לא יכול. אני לא יכול. אני לא מסרב, אני לא יכול. כלומר, אם החושים שלנו היו עובדים נכון, אז כשיש שרשרת אנושית מגוש קטיף לירושלים, יד ליד, אי אפשר להיות עדיף לזה. יש כל כך הרבה אנשים שאומרים שזה יכול להביא לחורבן. חורבן ביטחוני וחס ושלום חורבן חברתי. נעזוב כרגע את הממד הרוחני, שזה סוגי בפני עצמו. איך אפשר להיות עדיף לדבר? החושים שלך, קולטים. אתה רואה? ואז אתה אומר, רגע, מה התועלת של ההתנתקות? א' ב' ג', מה הנזק? הרבה יותר גרוע. החושים שלי ראו את זה. אתה לא צריך להגיע עכשיו לתורה. זה לא שהכל לא מתחיל, הוויכוח מתחיל כאן מתורה, מה זה ארץ ישראל, זה ברור. לא ביטחון, לא קסם באשקלון, זה לא הנקודה. הוויכוח הוא רוחני, תורני, הכל מתחיל מהנשמה. אבל השאלה, איך אנחנו נפגש, איך אתה בא ומפגיש אותנו עם המציאות הזאת? קודם כל הוא מפגיש אותנו דרך החושים, לצערנו הרב, דרך החושים, דרך הרגליים והחושים הקשים שלנו, דרך אסונות, שלא נדע. לא רוצה חס ושלום לעלות על, אסור לדבר על זה. אבל כולנו יודעים איך האמריקאים הגיבו אחרי מגדלי התאומים. כי חוו חוויה, חס ושלום, אם תקרא איזה תוכנית שהרשעים מתכננים, חוות גז כזאת ואחרת. איך עם ישראל יגיב לזה? כל הרציונליות וכל ההיגיון וכל שניים אוחזים מטלית, כל זה לפח. כי פתאום כולם יחוו חוויות. חס ושלום שלא נגיע לזה. אבל זה עובדה, שככה זה עובד. דרך אגב, אור החיים הקדוש אמר את העניין הזה לפני 250 שנה. אור החיים הקדוש צייר שלוש אפשרויות לגאולת ישראל. אפשרות אחת דרך השכל. אפשרות שנייה דרך הרגליים, אבל בעדינות. אפשרות שנייה דרך הרגליים, בקשיות. לא עלינו השואה. ציירת שלוש אפשרות להופעת גאולה. וזאת בדיוק הנקודה. אז הנה כאן, אז התורה היא לא סותרת את החושים. והתורה לא סותרת את ההיגיון. זה לא שהתורה היא החושים וההיגיון. זה לא שהחושים וההיגיון הם לפני התורה בצד המהותי. התורה היא המהות. אבל התורה מעולם לא סותרה את החושים ואת ההיגיון. בתנאי שהחושים הם ישרים, בתנאי שההיגיון הוא ישר. ולא עקום. בבקשה. מנתח את החושים, המשפט הזה, המילים, זה לא מתאים, מנתח את החושים. אני לא הבנתי את המשפט הזה. נגיד היית אומר גוש של חומר שנקרא X, נגיד, זה גם אמרת על זה, אמרת ממה זה מורכב. אבל נגיד, אם היית אומר ממה זה מורכב, בוא ניקח את הדבר יותר פשוט, עט. בסדר? עט זה גוף פלסטיק שיש בפנים דיו, בני אדם כותבים איתו, קוראים לזה עט. אמרתי אמת? זה מה שהחושים שלי רואים? אז בעיני החוש, בעיני הבשר, כלומר, במפגש הראשון, אמרתי אמת. אני לא אמרתי מה זה, לא אמרתי מה המהות של הדבר הזה, רק אמרתי ממה זה מורכב ומה השימוש ואיך בן אדם קוראים לזה. אז נגיד, נקרא לזה כרגע חושי, אמרתי אמת. ניקח את העת הזה למעבדה. נשאל את האיש במעבדה, את החוקר, תגיד, מה אתה רואה? הוא יגיד, אני רואה מולקולות, אני רואה אטומים, אני רואה פרוטון, אלקטרון דניבו. אמר, אמת או שקר? אמת? כלומר, המראה שהוא רואה, המבט שלו, המבט השכלי, הוא רואה מולקולה, הוא לא רואה גוף פלסטיק. מבחינתו פלסטיק זה אטומי. זה מה שהוא רואה. נבוא לכיתת אמונה. תגיד, מה אתה רואה? מכון לי, מה אתה רואה? אז עזרי לי, אני רואה נשמה אלוקית אינסופית המחיה את החומר הסופי. אתה באמת רואה? כן, אני באמת רואה. מה אתה לא רואה? לא. תמיד תרגע, תראה. שלוש תשובות לאותה שאלה. אלא, שלוש תשובות שיש משתם אמת. בממד החושי אני רואה גוף פלסטיק, בממד ההגיוני אני רואה מולקולה, בממד הרוחני אני רואה אינסוף אלוקי.
הרב אבל נתן את הדוגמה של
השרשרת
של הגלגלים, שאתה רואה את האפס,
שהרב אמר
שכולם צריכים להבין שיש פה סכנה, אבל
עובדה שלא רואים כולם רואים. כי החושים לא עובדים ישר, כי החושים לא רואים, כי שמים רתיעה על העין, לא רוצים לראות.
אם כך חייבים להתחיל
מהשורש. יש לי שבוא נהיה עכשיו, בוא נעסוק עכשיו בענייני פוליטיקה, שהם ענייני תורה. לכולנו ברור מה יקרה שם ישראל יתן מגוש קטיף חס ושלום. ברור לכולנו, תקום מדינת טרור בעזה, זה ברור לכולנו. בואו נהיה שרים, עזוב, שמאלים.
בואי, לא מבין מה, אתה נכנסת כבר לפוליטיקה.
זה תורה, עכשיו אנחנו שואלים שאלה אחת, מה זה פוליטיקה? אנחנו חמאסי שפוליטיקה זה תורה. שנצא מעזה, תקום מדינת טרור בעזה, יקיים כבר היום. אלא היום מפחדים אותם מבחוץ, אבל תקום מדינת טרור בעזה שתסכן את מדינת ישראל ברמה כזאת או ברמה אחרת. מישהו חולק על הנתון הזה? אין חולקים על זה. כולם יודעים את זה, אנחנו לא מדברים.
אבל יכול להיות שחולקים, אבל אנשים לא רואים מה שאתה רואה.
תקרא עיתונים.
אנשים לא רואים אבל מה שאתה רואה. אנשים יש להם הסתרות, הם לא רואים מה שאתה רואה. הם לא רואים מה שאני רואה. הוא לא רואה מה שהוא רואה.
עזוב את הסתרות. אתה יודע שבעזה...
מה זה יודע, לא יודע, הם רואים את זה, הם חיים את זה, בחיים באשליה. מה זה אשליה? זה הסתרה.
שאלה.
אתה מדבר לי פוליטיקה, אז תגיד לי שאתה מדבר פוליטיקה, אז חביב אני אסגור את הספר ויצא.
עכשיו צריך להגדיר מה זה פוליטיקה. צריך להגדיר אם פוליטיקה זה תורה, או תורה זה פוליטיקה או לא. צריך להגדיר. תעזוב כרגע עכשיו תורה, בואו נעשה לדוגמה אחרת.
כן, אבל דיברנו כמה שורות הכוזרי, ואני נכנס לצפון, יישובי גוש קטיף, יישובי עזה, יישובי צפון,
יישובי
חיים. לא ימין, לא שמאל,
זה
לא
ימין. צריך להגדיר מה זה תורה. שנייה, אם אפשר
עוד שנייה. שאני יודע, המכון מלמד פוליטיקה או מלמד תורה?
אז השאלה מה זה תורה? אתם מרשים לי להתקדם איתו, עם כבודו?
באת לכם או...
מה זה תורה?
לא, איתי, מה זה... כן, גם איתי, כן, גם איתי.
מה זה תורה? מה זה תורה? נא להגדיר את המושג תורה לפי הבנתך.
כן, אבל זה נראה לי כבר כמו תנועה פוליטית כאן.
מה זה תורה? תענה לי על השאלה.
תורה זה תורה.
מה זה תורה?
מה זה תורה?
במילים שלך.
רגיל, אחד אתה רוצה או
שתיים? מה זה תורה?
מה אתה שואל אותי?
מה אתה קולט? מה זה תורה?
זה שאלה, אני לא יכול לענות לך, אני לא יודע מה זה תורה.
מה חשבת שתורה שהגעת לכאן? מה זה תורה?
תראה, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. אני באתי ללמוד תורה, באתי ללמוד תורה, מה אני
צריך לעשות?
אני בתורה עצמי. אני עכשיו לא בא להתווכח.
שמעת מה אמרת? מצוין. אמרת ככה. תורה זה עצמי. אני קלטתי מה אתה אמרת, אל תדאג, הבנתי. תורה זה עצמי, בית תורה זה מה לעשות. זה מה שאמרת עכשיו, שמת לב? מה שמעניין אותי זה עצמי, אני רוצה לדעת מה לעשות. זה מה שאמרת, אתה מסכים עם זה? אתה מסכים עם זה, שזה מה שאתה חושב? זה מה שאתה חושב או לא?
לכתוב גם אבא ואמא. כי עכשיו אמרתי אבא ואמא.
מה זה תורה? תנסה להגדיר מה זה תורה.
אני אומר לך.
מה זה תורה לפי השקפתך?
תורה זה ספר לימוד איך להתנהג בחיים.
מצוין. מצוין, אני כותב את זה. ספר לימוד איך? אני לא צוחק, אני עכשיו רציני.
יכולת אפילו אולי קצת ממעית.
מצוין, אמרת מצוין, רגע, בוא נתקדם. אנחנו עכשיו הולכים ביחד.
זה מחשבה ראשונית.
ראשונית מצוינת. ספר לימוד איך להתנהג בחיים. בסדר גמור. כלומר, כבר הגעת להכרה. כלומר, כבר אנחנו מסכימים שלא באנו לכאן לאסוף ידיעות ולעשות מבחן ולקבל 100, אלא באנו לכאן לדעת איך להתנהג. בסדר? שאלה. מי צריך לדעת איך להתנהג? כל אחד באופן אישי צריך לדעת איך להתנהג? כלומר, אני אשאל את השאלה בצורה יותר מדויקת. אין זה נכון שלדעת איך להתנהג בחיים, שללמוד איך להתנהג, זה דבר שמוטל רק על כל אחד כיחיד? כלומר, אתה תתנהג טוב, הוא יתנהג טוב, הוא יתנהג טוב, אנחנו נתנהג טוב. או, רגע, או, שחוץ מזה שאנחנו יחידים, יש מושג שנקרא כלל. כלומר, לא מספיק שאתה ואשתך תתנהגו יפה כל אחד לבדו, אלא אתם ביחד צריכים לחיות ביחד טוב. תדעו איך להתנהג ביחד, לא כיחיד. לא, את, שנינו יחד, תחת מטריה אחת, או כל אחד במטריה לחוף. לא. שנינו חיים ביחד. זה מקובל עליך? עכשיו, מקובל עליך, בוא נגדיר את השאלה, מקובל עליך שההתנהגות שלנו בחיים היא לא נגמרת בהלכות יחיד. זה לא נגמר בפרט פלוני ועוד פרט פלוני ועוד פרט פלוני. אלא היא כוללת ציבור. יכול להיות משפחה, יכול להיות קהילה, יכול להיות עיר, יכול להיות עם, יכול להיות אנושות, יכול להיות הוויה, יכול להיות עולמי. כבר ברור לך כדי שמכון מראה תפקד, זה לא מספיק שאתה והוא יתפקדו, אלא הרעיון הגדול הזה שיקרא מכון מראה, יהיה כאן. זה ברור לך או לא? אתה מסכים מה שאמרתי או לא? אתה יכול לא להסכים.
לא, אני לא הבנתי מה שאמרת, אני מסתכל איך שהתורה...
עוד פעם, בוא נחזור את
זה למשפט. לא, אני פשוט, אני אגיד לך למה זה לא כל כך מובן, כי אני לא מנסה להסתכל כל כך על הכלל, אני מנסה להסתכל מה אני צריך לעשות בתור עצמי.
השאלה מסוג שלך נכונה?
מה אני צריך
לעשות? אולי מוטעת ההסתכלות.
לא מסתכל עכשיו מה הוא צריך
לעשות. אבל אולי ההסתכלות הזאת היא מוטעת.
אני משתדל לא להסתכל מה שהוא צריך.
אבל אולי ההסתכלות הזאת היא חלקית, לא מוטעת, היא חלקית. כלומר, זה נכון שאם אני אתנהג יפה ואשתי תתנהג יפה, אז יש סיכוי ששנינו ביחד אחד לשני נתנהג יפה. נכון. יש סיכוי. אבל זה ברור שכדי ששנינו נוכל לחיות ביחד, זה לא מספיק שאני אתנהג יפה והיא תתנהג יפה. כי אז אנחנו מנהלים את החיים בכך ותן. תעשי ככה, אני אעשה ככה, נחיה בשלום, לא נורמלי. זה מצב נורמלי? זה לא נורמלי. אתם מבינים מה שאני אומר? כלומר, ברור, בואו נגיע למסקנה. ברור שללמוד ספר לימוד איך להתנהג בחיים, זה לא נגמר בפרט. זה לא נגמר בעצמי מה לעשות. נא להסתכל לכאן אם אתה יכול. אלא זה מתחיל באיך הכלל, שהכלל זה האנושות, עם ישראל, הקהילה, לא משנה, איך הכלל מתנהג. איך הכלל יודע מה לעשות.
מתוך הפרט בא הכלל, זה לא נוגד את מה שאתה אומר.
לא נכון.
מתוך הפרט בא הכלל, ברגע שבן אדם משתדל ליישר את עצמו, אז הוא פועל לפי התורה, כמו שאתה אומר.
אני יכול לשאול אותך שאלה? חס ושלום שלא תדע, אתה קם באמצע הלילה, עקץ אותך הקרב באצבע הקטנה של הרגל. אתה רץ בחדר המיון לטפל בעצמך, נכון? לא. אני מהקבולים, הייתי רץ לטפל בעצמך. בסדר גמור. שאלה, אתה אוהב את עצמך?
משתדל אוהב את בורא העולם
לפני. את עצמך אתה אוהב? כן. אם אתה לא אוהב את עצמך, אתה לא נורמל. ואהבת לרעך, כמוך.
משתדל אוהב את בורא העולם
לפני. את עצמך אתה אוהב? התורה אמרה, ואהבת לרעך, כמוך.
את בורא העולם.
את עצמך, בלי עצמך. את עצמך אתה אוהב?
אני אוהב את בורא העולם.
אתה אוהב את עצמך?
מסתבר שכן.
מסתבר, אדם קרוב אצל עצמו.
אם אני אוהב את בורא העולם.
אז בורא העולם מתגלה בך, ואתה אוהב את עצמך. אז את עצמך אתה אוהב? אם לא תשתת איתנו פעולה...
לא, מסתבר שאם אני אוהב את בורא העולם...
תענה לי אם אתה אוהב את עצמך.
מסתבר שכן.
שכן. כל אדם אוהב את עצמו, זה הלכה. אדם קרוב אצל עצמו, אנחנו פסול לדוד ביחס לעצמו. אז אתה אוהב את עצמך. ברוך השם, גם אני אוהב את עצמי. ברוך השם. יש לי שאלה. כשאני אוהב את עצמי, עכשיו אני לא צוחק, אני שואל אותך בסרטי. זה אומר. כשאני אוהב את יד ימין שלי, כולל כל השערות, כלומר בוא נאסוף את סך השערות, האצבעות, הגידים, העורקים, וכו' וכו', כל האיברים החיצוניים והפנימיים, אני אוהב את עצמי, סך כל האיברים שלי.
שורה תחתונה.
זה נכון או לא מה שאמרתי?
שורה תחתונה.
זה הבל הבלים מה שאמרתי.
לא, חס ושלום.
מה שאמרתי עכשיו זה לא נכון.
אני קראת לך את
השיעור. לא, תאמין לי, אתה מכוון לי את השיעור. מצוין.
סליחה.
מצוין. אם לא, לא הייתי הולך. כלומר, ברור שכשאדם אוהב את עצמו, הוא לא אוהב את סך האיברים שלו. כלומר, זה שטות להגיד שאני אוהב את הבוין, האצבע הזאת וכו' וכו'. ניקח את סך האיברים שאני אוהב, את סך האיברים שלי, ואז אני אוהב את סך האיברים. זה נכון להגיד ככה? לא. זה טיפשי לחלוטין, אלא מה? אני אוהב איזה משהו מאוד פנימי בי, איזה משהו כולל באני שלי, והכולל הזה מתגלה דרך הפרטים של העבר הזה והזה, ולכן אם יעקוץ הקרב את האצבע הזאת, אני ארוץ לחדר מיון באמצע הלילה, לא כי אני אוהב את האצבע הזאת, כי אהבת האצבע הזאת היא תוצאה של אהבת האני הפנימי שלי. אז איפה הכל מתחיל? בפרטים? או בכלל? בכלל. בקיצור בוא נחזור לשאלתך. מה זה פוליטיקה? אם אנחנו מבינים שהתורה היא ספר לימוד איך להתנהג בחיים, אז זה ספר לימוד איך כלל ההוויה צריכה להתנהג בחיים. כלל ההוויה צריכה להתנהג בחיים, איך עם צריך להתנהג בחיים, ועם ישראל כתמצית כל האנושות, זה נקרא פוליטיקה. לא פוליטיקה ממש של הרחוב העיתון. הלכות פוליטיקה זה הלכות ציבור. זה איך עם צריך להתנהג, מה כלל צריך לעשות. ולא רק מה פרט צריך לעשות. ואם באת למכון מראה יום, רק בשביל לשמוע את זה, שמעת דבר גדול. תורה זה לא איך אני צריך להתנהג.
תורה זה איך עם ישראל, איך האנושות צריכה להתנהג, שמתוך כך גם אני אדח להתנהג. זה תורה. לכן גוש קטיף זה לא פוליטיקה. ראש ממשלה זה לא פוליטיקה. זה תורה. אבל כדי להתרגל למושגים שאנחנו מדברים עכשיו, צריך לשבת פה איזו תקופה לא קצרה, ברצינות, ולהתרגל למושגים האלה. שפוליטיקה זה לא מילה גסה. פוליטיקה זה קודש קודשים בעם ישראל, לא כפי שנראית היום. פוליטיקה זה הלכות של עם ישראל כציבור. איך אנחנו מממשים את מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו במעמד הר סיני, אתם תהיו לי ממלכת כהני וגוי קדוש. לא רק כהן פרטי. כהן פרטי צדיק כולל ברכת כהנים ואיך ברכת כהנים
יש הכוח. האם היה לך עכשיו אפשרות? היית עכשיו תובח את כל הגויים שם
ומסלק אותם במדינה? שמעת את זה ממני?
אני שואל אותך שאלה.
חס ושלום.
שואל אותך שאלה.
מה פתאום?
היית מסלק אותם לפחות?
הייתי פותר את הבעיה. איך פותר את הבעיה?
אני שואל אותך, היית מסלק אותם לפחות?
לא.
גם לא?
לא.
היית נותן מה שעברתי?
שאלון? יש מושג שנקרא גר תושב. אתה שמעת במה המושג הזה?
איך?
גר תושב. שמעת על זה?
פחות או יותר.
מה אתה יודע על המושג הזה? פחות או יותר?
דבר.
שום דבר. אתה לא יודע. כלומר, גר תושב, גר תושב, זה אדם כזה, גוי, שיושב בארץ ישראל, אין לו תביעות לאומיות על ארץ ישראל, הוא יושב פה כאזרח, עושה שירות לאומי, שומר שבע מצוות בני נוח, יושב פה כגר תושב, ניתן לו אוטונומיה.
אתה רוצה שיעשה לך שירות לאומי?
ודאי, ככה צריך להיות. ככה צריך להיות. תגיד, כשהיינו בצרפת לא התגייסנו לצבא
דתי. אז מה אתה אומר? חזרה, תחזיר לו את הנשק ליד.
סליחה.
תחזיר לו עוד פעם, ותיתן להם שם לא מספיק.
אתה עכשיו אומר איך לעשות שירות לאומי. שירות לאומי זה גם ללכת להתנדב בבית אבות, זה גם שירות לאומי. זה לפתור את בעיית הסמים, זה גם שירות לאומי.
אבל הוא נותן את הסמים.
אז עכשיו אנחנו צריכים לפתור. התחלנו לתקשר על אותו תדר, תענה לי רק. קצת קשה אני מאוד.
קשה,
כי
שמתי לב שזה גם אצלך נושא רגיש.
זה לא נושא רגיש, זה התורה. זה לא נושא רגיש.
אני
לא אגיד
לך שהיה יותר טוב שם, זה ההורים שלי באו שם. זה לא נושא רגיש, זה התורה.
פעם הייתי איזשהו שיעור לפרופסור. אמר לי אחד הפרופסור בן ששיעור, זה מה שאתה אומר, זה מעניין. תופס. זה לא מעניין. זה אמת מה שאני אומר. אם אתה אומר, אם אתה אומר, זה מעניין. זה אומר, אני בחוץ, וזה מעניין, זה
שם. מה תעשה? אני רואה החברים שלי הולכים ועושים הפגנות, על מה פותחים להם תיקים, שוטטי דם וצועקים ונראים מסכנים ומושפלים ומגורדים ואומרים לי דבר, אני אומר להם אפילו לא.
למה באתי
ללמוד? למה? אני באתי ללמוד תורה, אני לא באתי לדבר על
זה. אל תדבר סיסמאות.
אני לא באתי לדבר.
למה באת למכון מי? ללמוד, אני קודם, מצטט. ללמוד איך להתנהג בחיים, זה מה שבאת.
אני אומר לך, אני לא רוצה רק את עזה, אני רוצה מן הפרט ועד החידקת, זה מה שאני רוצה. זה מה שאני קשה. אני לא מוכן לנלחמות האלה. לא מוכן לנלחמות.
אתה חושב שאלה אחרת?
אל תעיור ואל תעורו את הבעד שתכפת.
בונים את הסוגיה? אל תסתכל. אם בונים את הסוגיה. האם האהבה, האם האהבה...
מורי יגאל אמר לי, זה מורי יגאל בשריה, אתה רוצה משם ביחד?
האם האהבה חפץ? מה
אתה רוצה?
אם הרוח
בחפץ? אני לא אומר את זה
בשביל שלושה שבועות שמעת על סוגיה. צריך ללמוד את הסוגיה, לא לשלוף.
לא, אני אמרתי רק בקשר לתאיר ותאורו את האהבה בשביל טביחה
והסיבות. צריך להבין מה זה תאיר ותאורו.
אני לא דיברתי בקשר לאולטימטום שיש פה.
וכן מה שרציתי רק לחנה לכבודו, שתורה זה לא התנהגות של אני כיחי. תורה זה תורה לעולם. תורה לעם. תורה לאנושות. ולכן גוש קטיף זה לא פוליטיקה. גוש קטיף זה התורה. המושג לך, שלך לפוליטיקה ושלנו לפוליטיקה נכון. פוליטיקה זה יחוץ סימן. אבל בואו נחזור
ברשותך. אתה ראית מה יצא מפוליטיקות כאלה ומעניינים כאלה בתוך עם ישראל שנרצח להיות. אני מקווה ש... אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי.
אתה באת לכאן, אני חושב, כדי ללמוד תורה?
כן. זה אני לא מוכן יותר מדי לזה. ראיתי מה קרה בארץ ישראל, לא בקשר לגוי, לא בקשר לגוי. לא בקשר לגוי.
כמה זמן? יש לך לשון נהיגה?
ברוך השם.
ברוך השם. אל תגלה סודות, כמה זמן, לא כמה שיעורים, כמה זמן, גם לא תזכור, כמה זמן לקח לך לעשות לשון נהיגה?
30 שיעורים.
כמה זמן? חודש?
חצי
שנה?
חודשיים.
אם היית הולך ללמוד שמוצא באוניברסיטה, היית צריך ללמוד אותו לפחות 4 שנים, 3-4 שנים. רפואה, 7 שנים, פלוס סטאז'. יש לך סבלנות ללמוד את המקצוע שנקרא תורה? כלומר, לא לבוא לכאן לשיעור חד פעמי ולחשוב
אני... לא, עוד פעם, אני אגיד לך למה אני באתי, למה אני באתי לשאלה, למה אני עצרתי את
העניין,
אני אומר...
אתה מוכן לענות לשאלה שלי? עכשיו אני רוצה שתענה לשאלה שלי. אתה מבין שללמוד תורה זה דבר רציני? זה לא לבוא לשיעור ולזרוק הערה? אתה מבין שללמוד רפואה זה לא ללכת לקורס של רפואה משלימה לחודשיים ולהיות רופא וכאילו? רגע, זה אתה מבין? זה אתה מבין? אתה מבין שללמוד תורה זה דבר רציני? כן או לא? כן. אתה מבין שצריך להשקיע על זה זמן ומאמצים? כן. אתה מבין שזה לא ייבנה מלבוא לפה לשיעור אחד וללכת הביתה? אני מקווה שכן.
גם שיעור אחד וללכת... אתה יודע, לא שיעור...
זה לא ייבנה ככה.
חצי שיעור, אם לא שניונת של שיעור וללכת הביתה.
אבל זה לא ייבנה ככה. קיבלת משהו, ודאי, אבל זה לא ייבנה.
כל מאית לשנייה זה נבנה.
אכלת בוקר או אחת בוקר?
אחת בוקר, ודאי.
אכלת. כמה פרוסות
כמעט
חצי כיכר לחם. חצי כיכר לחם, מצוין. למה לא הסתפקת רק בעגבניית שרי לארוחת בוקר?
למה?
כי לא סבעת.
אני כך אוהב זה.
יפה. אז את אותה אכילה עכשיו בוא תממש...
לא עושה ישבון לאוכל שלי.
את אותה אכילה, מצוין. אותה אכילה בוא תממש לממד הרוחני. ברור לך שלבוא לפה לאכול עגבניית שרי, כלומר להיכנס לשיעור בין 12 ל-1, זה לא יסביע אותך. לא, אתה לא עונה לשאלות שלי.
אני אגיד לך, אני עושה לי לעצור, ממש קשה לי לעצור, ואני לא מוכן לשאול בשור שיש פה פוליטיקה שהיה כבר בפוליטיקה, מקרה מאוד גרוע בישראל בקשר יהודי ליהודי.
ולכן צריך להבין מה זה תורה. שרקוח רבותיי.